שבוע טוב לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים של מעבר לרשת. השבוע אקטואלי מתמיד. בחרתי אחרי שעשינו באמת שבוע אחרי שבוע מגמות על של שיח בעולם הערבי, הפעם קצת אקטואליה. אנחנו נדון בשני נושאים דחופים שקרו בסוף השבוע הזה. אחד קשור לירדן, או יותר ספציפי לאירוע מאוד מאוד מצער בבית החולים בעיר סולט שבירדן, שלמעשה מה שקורה, לא מגיע חמצן לבית החולים, ושבעה מטופלי קורונה מאבדים את חייהם ומתים בגלל מחסור בחמצן, וקוראים לזה באמת מחדל סולט. אתם רואים בקריקטורה, אין מפיש אוקסיג'ן, אין חמצן, האחים והאחיות באמת חסרי אונים, טרגדיה אמיתית, אנחנו עוד שנייה נדון בה. אז זה אירוע אחד שבעקבותיו המלך יורש העצר מגיעים באמת לסולט מיידית, ואנחנו נראה איזה שרשרת של אירועים ושיח מגיעים בעקבות הטרגדיה הזאת, מותם של שבעה אזרחים ירדנים בגלל מחסור בחמצן בבתי החולים. זה האירוע אחד שמוביל לגל של הפגנות כבר שלושה ימים בממלכה, וכמובן הורדת האינטרנט וחסימת אתרים. כאלה משטרים דיקטטוריים, ברגע שיש מחאה, האינטרנט מופל. אז זה יהיה האירוע הראשון שאנחנו נדון וננסה להבין את השיח בירדן. האירוע השני שאנחנו נדון בו, לא פחות חשוב, אולי אפילו יש לו משמעות הרבה יותר משמעות יותר קריטית מבחינתנו, גל של הפגנות נוסף בביירות, כעס, הלירה הלבנונית ממשיכה לצנוח בצורה מהירה, והיום דולר אחד שווה 14,000 אפילו, אתם תראו את הציוצים, בציוצים כתוב 13,000, אבל היום בבוקר כבר 14,500 לירות לבנוניות שוות דולר אחד. צניחה איומה של של הערך המטבע שלהם, שמובילה לנסיקה אדירה ועליית מחירים, סגירת חנויות, כי החנויות לא מצליחות למעשה לעמוד בקצב העלאת המחירים, רעב רציני. ואנחנו נראה, אני רוצה שאתם תשמעו איך נראית מדינה רעבה, ענייה, עם כלכלה בקריסה. אני פשוט אתווך לכם את דרך הציוצים ודרך הקריקטורות איך זה נראה משם, מבלי לתת יותר מדי פרשנות לאן זה הולך, מה המשמעות בעבור ישראל, אלא באמת לנסות בלייב לשדר לכם איך נראית הרעבה, איך נראית קריסה. אז אנחנו נתחיל עם האירוע הראשון, כאמור. מותם של שבעה אזרחים ירדנים ממחסור בחמצן בבית החולים בסלט. מה שקורה זה כזה דבר, לא עוברות כמה השעות מאז ההודעה, והמלך ויורש העצר נוחתים להם בסלט, במדי צבא, כאשר המלך והעם אחד הם. וכל הכעס, מה שעולה בצורה נורא 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 מופגנת, למרות ההפגנות, למרות הצעקות, למרות ששעה אחרי שמכריזים על האירוע טרגדי, המלך ישר מודיע ששר הבריאות של הממלכה מפוטר, זאת אומרת מיד מתחיל הקריטת ראשים, לא מחכים אפילו למשפט, לא עושים ועדת חקירה, המלך יודע, העם כועס, צריך לתת לו דם, צריך בשר, צריך להכיל אותו בראש, מה שנראה כפד ראשו של אחד מחברי הממשלה, על מנת להחזיר כמובן את אמון הציבור במלך ובממלכה. זה המחירים. ואנחנו ננסה להבין למה אין טענות כלפי המלך. זאת אומרת, ההפגנות צורכות כמובן על המחדל, ובשלב יותר מאוחר, ואתם תראו, סדרה של שלושה ימים של הפגנות בכלל לא נוגעת במלך, אפילו לא נוגעת במחדל, על מה הם כועסים, על חוק ההגנה שיש בממלכה, מאז שהחל הקורונה, הוא מתיר למעשה את הסגרים, את סגירת החנויות, את ההישארות בבית, הציבור עני, הציבור עייף, ואותו אירוע שקורה בכלל בסלט, הוא איזשהו קטיליזטור באמת, לכעס המונים על אותו חוק הגנה שתפקידו לייצר את אותם סגרים בתוך הממלכה. עכשיו, אתם יכולים לראות את הקריקטורות, אז כמו שאמרתי לכם, אתם רואים את האחות שאומרת אין חמצן, עוד שוב אתם רואים את אותו מיכל של CO2 בוכה של החמצן, ומעין ניסיון שליחת הודעה דרך הוואטסאפ, כתוב not delivered, לא הצליח להגיע, אפילו אזרח ירדני אפילו המשיך וצחק, הוא אמר הג'נדרמיה, כלומר אותה הצבא הגיע לבתי החולים לפני שהחמצן מגיע לבתי החולים, זאת הממלכה למעשה, ששם מדין, ממלכה שבה צבא מגיע לפני שהחמצן מגיע לכל נקודה בממלכה. אז אני אתחיל אתכם עם הציוץ הראשון בשביל להעביר לכם את התחושות אולי וקצת את הציניות. אז כמו שאמר אתכם, המלך טפלון, שום דבר לא נוגע במלך. יש טרגדיות בממלכה, יש עוני, יש רעב, אין חמצן. ומשום מה, האיש שיש לו 100% כוח ו-100% אחריות על מה שקורה בממלכה, מצליח לצאת נקי לחלוטין גם מהאירוע הזה. ואז נשאלת השאלה מדוע. למה המלך הוא מעל המדינה? או מעל החוק, למה הם לא מפילים עליו את האחריות על המחדלים הגדולים האלה שקורים בירדן, ומסתפקים, ועכשיו אנחנו נראה כמובן שהעם דורש לא רק את התפטרותו של שר הבריאות, אלא כמובן גם את התפטרות הממשלה וראש הממשלה, ואם אכן זה יקרה, ויתכן וזה יקרה אחרי 3 ימים של הפגנות, למעשה מדובר בראש ממשלה מספר 9, ב10 שנים מאז האביב הערבי. אז תחשבו, 10 שנים, 9 ראשי ממשלה מוחלפים. בממלכה הירדנית ראשי הממשלה הם כמו אותם קריות אוויר במכוניות, שכל פעם שיש תאונת דרכים אתה פשוט מחליף את קרית האוויר וממשיכים הלאה עם הרכב. זה השיטה של המלך. הגעה למקום להראות שהוא ניצב לצד העם, ומצד שני קריטת ראש מהירה על מנת להכיל את ההמונים. אז כאן קארל שרו, סטיריקן לבנוני, כותב את הדברים הבאים. הוא כותב, So three Jordanian walk into a bar. 3 ירדנים נכנסים לבר. המלך למעשה מפטר את ראש הממשלה ואת הפרלמנט. ולמעשה, that's how all story finish in Jordan. כך כל הסיפורים, כל האירועים מסתיימים בירדן. הוא אומר את זה כמו בדיחה. זה מאוד מאוד ברור שזה אותה מחזוריות. ואז נשאלת השאלה למה. אז למה לא המלך הוא מוגן? למה המלך הוא טפלון? והתשובה לכך היא כזו. כשמצפון לירדן, יש שני למעשה מודלים שהירדנים מאוד מאוד מפחדים מהם. ולכן הם מוכנים לאכול את הגלולה המרה. מודל אחד זה המודל מצפון, המודל הלבנוני. שמשמעו קריסה כלכלית ורעב. מזה הירדנים לא מוכנים להגיע, וכמו שאתם רואים בציוץ של מוסעב אולימת, הוא אומר את הדברים הבאים: יש לי תחושה שאנו הולכים בעקבותיה של לבנון. זו בושה שזה קורה לאנשים חפים מפשע. או שר הבריאות, איך הבאת כזה כישלון? אז זה פחד אחד, מצפון קריסה כלכלית ורעב, מבחינת הירדנים זאת לא אופציה. הדבר השני שהם מפחדים ממנו הירדנים, וזה למעשה, אתם רואים פה דווקא את The Big Pharaoh, רלי שפיק המצרי, הם מפחדים, ואנחנו נגיע לזה עוד שנייה, הם מפחדים מהמודל המצרי בדרום. הם לא רוצים דיקטטורה צבאית, ומבחינתם דיקטטורה צבאית בדרום, קריסה כלכלית בצפון, אלה שתי אופציות שלא באות בחשבון מבחינת הירדנים, ואם צריך להעביר למלך גם את האסון הזה, על מנת שהוא ישמו יהיה עמוד השדרה למעשה של הממלכה, מעבירים את זה הלאה. אבל כמו שאתם רואים, אני נותן לכם דוגמה ממצרים, דווקא שגם מצרים עושה השוואות לירדן, כי בערך לפני חודש וחצי, חודשיים, מקרה ממש ממש דומה קורה במצרים, גם שם יש מתים, גם לאחד מבתי החולים לא מגיע חמצן, ואתם רואים את רלי שפיק עושה את ההשוואה בין מצרים לירדן, כאשר דווקא המצרים רואים בירדן מודל טוב יותר ממה שקרה אצלהם בתוך המדינה. זאת אומרת, במזרח התיכון רק יכול יש רע, ורע יותר, רע מאוד. זאת אומרת, אתם רואים מה אומר, Egypt versus Jordan. ירדן, מצרים מול ירדן, לאחר שחולה קורונה מתו בשל מחסור בחמצן בבית החולים, בירדן, שר הבריאות מתפטר, המלך ויורש העצר מגיעים לבית החולים. במצרים, מקרה דומה, מה עושים המצרים? קודם כל הם עוצרים לזמן קצר את האיש שצילם. מי השעיר להזזל? הצלם, שצילם את הווידאו, ואוסרים, ומאז והלאה, אותו מכניסים למעצר, אנחנו זוכרים, לא זוכרת אם אתם זוכרים, שסיפרתי לכם על הנאנסות שמתלוננות במצרים, שבמקום לעצור את האנסים, אז כמובן במצרים עוצרים את הנאנסות על זה שהן מביכות, בזה שהן חשפו את הפרטים ברשתות החברתיות, הן מביכות את המדינה, הן משחירות את פניה ואת תדמיתה. אותו דבר לגבי המחסור בחמצן בבתי חולים במצרים, קודם כל עוצרים את מי שצילם את הווידאו, ולאחר מכן מחוקקים חוק שמאז, מעכשיו ועלה, עוצרים הכנסת פלאפונים למחלקות טיפול נפרץ במצרים. ככה המצרים מטפלים, ואתם רואים שזה הכל עניין של פרספקטיבה. אם הירדנים חושבים שמצבם רע מאוד על מה שקרה, המצרים מראים להם שיכול להיות רע יותר. זאת אומרת, במשוואה בין מצרים לירדן, מצרים מתנהלת בצורה רעה יותר לעומת ירדן. אז תמיד אפשר עוד להידרדר באזורנו. וגם אחסן אל-פקי, הירדנית, היא, כמו שאני לא אתרגל לכם את כל הציוץ, אבל בגדול מה שהיא אומרת, מה אתם מעדיפים? זה מה שאמרתי לכם, מה אתם מעדיפים? משטר צבאי, דיקטטורה צבאית, שיהיה לנו הפיכה צבאית בירדן, מדממת, שבה כל מוסדות המדינה יהיו תחת הידיים של הצבא והמשטרה, אוקיי? ושהם אלה שיהיו אחראים גם על חברי הפרלמנט ועל אמצעי התקשורת והעיתונות. זה, אנחנו ראינו שההיסטוריה מוכיחה שזה מודל נכשל, ואם זה לא מספיק לכם, היא אומרת, בתעקיד על סיסי, אם אתם רוצים הוכחה, תסתכלו על הדוגמה של מצרים וסיסי. זאת אומרת, בריאת ירדן, מצרים זה כישלון מוחלט, הם לא רוצים דיקטטורה צבאית, וזה מבחינתם לא אופציה. אז בהיעדר רצון לסקטריאליות לבנונית ודיקטטורה צבאית, הירדנים מעדיפים את המלך, גם אם הוא מושחת, גם אם הממשלה לא מתפקדת, זה בריאתם מודל עדיף יותר. אנחנו נסיים את הפרק על ירדן, למעשה עם הציוץ האחרון של נשים טרוואנה, שאומר את הדברים הבאים. הוא אומר, ירדן, בואו נראה, כן, הוא אומר את הדברים הבאים. הוא אומר, ירדן זו מדינה שיש בה פרלמנט שאין בו ציבור, כלומר, אין אמון ציבורי בפרלמנט, כי אתם זוכרים שהוא ממונה כמובן. פרלמנט שאין בו אמון, שאמור לחקור ממשלה שאין בה אמון, על מנת להשיב את אמון הציבור. אתם מבינים? הוא צוחק על מה שהמלך כרגע עושה. והוא אומר, זה החלק שבו ירדנים אמורים להאמין שפרלמנט שאיננו מייצג את הציבור, ידרוש מממשלה שמונתה על ידי המלך, וגם היא לא מייצגת מן הסתם את הציבור, דין וחשבון. אז אתם מבינים את הלעג שיש בירדן, בכל זאת יש איזושהי ביקורת שנשמעת. ועכשיו לדבר השני שקרה בסוף שבוע, קריסת, המשך הקריסה של המטבע הלבנוני, כאמור, אתם רואים את ההפגנות הקשות, את האישה עם הדגל הלבנוני יושבת שם על הרצפה בבירות, אתם תראו את התמונות הקשות שם באמת מתוך רחובות בירות, שריפת צמיגים, חסימת דרכים, אנחנו כבר מכירים את זה, ואנחנו נסביר, אני אראה לכם איך זה נשמע בלבנון. אז אתם רואים, תימור אזהרי כותב את הדברים הבאים. הוא כותב, "Pricing at Spinney's Supermarket." אנחנו עכשיו נבין למה יש את ההפגנות האלה. המחיר בסופרמרקטים בלבנון, בספיניז, אותו רשת של סופרים, now calculated, הם מחשבים את זה שדולר שווה 13,000 לירות לבנוניות. ואני אמרתי לכם, המצב הוא הרבה יותר חמור. זה היה בסוף שבוע. אנחנו היום מצלמים ביום שלישי, הערך של מטבע הלירה הלבנונית כבר הגיע ל-14,500, היא ממשיכה לצנוח בלי מצנח, זה טיטניק לחלוטין שטובעת, ואתם רואים את הדיון בלבנון, for the third time this year, זו הפעם השלישית השנה, ששר הכלכלה מעלה את מחירי הלחם המסובסד. באיזה מדינה בזמן משבר קורונה ומשבר כלכלי הכי גדול אזורי, מעלים את מחירי הלחם המסובסד. זה קורה בלבנון. אתם רואים שכיכר לחם גדולה בלבנון עולה היום 2,500 לירות לבנוניות, אבל הגודל שלה מצטמצם. אם היא הייתה 900, אפילו סופרים בגרמים, תראו לאיפה הגענו בלבנון, שסופרים את הגרמים של הלחם. לכיכר גדולה הייתה 930 גרם, והיום היא 870 גרם. זאת אומרת, יש עלייה של 6.9% לגרם במחירי הלחם. ואתם רואים, הוא ממשיך ומסביר שגם המחירים של הלחמים הקטנים, של הכיכרות הקטנים יותר, גם הם עולים. אז אנחנו מחשבים את מחירי הלחם, אנחנו מחשבים את המחירים בסופרמרקט. וכאן עומר טעם, הוא אומר את הדברים הבאים. Walking in the streets of Beirut, הליכה ברחובות בירות, כשאתה בוחר ללכת ברחובות בירות, all you can see is sadness and despair. כל מה שאתה יכול לראות זה עצב וייאוש על פניהם של אנשים ברחובות בירות. אתם רואים, זה כבר ציוץ של לינה, לינה מונזר, והיא אומרת את הדברים הבאים. היא אומרת ככה, היא אומרת, חברים בחוץ שואלים, כלומר בחול, אנשים שמתקשרים אליה מחול, שואלים אותה איך היא? ואני רוצה לומר להם את הדברים הבאים. אני רוצה להגיד להם שאני לכודה בתוך, הרגשה שלי זה שאני לכודה בתוך בניין בוער. ולמרות שבקומה שלי עדיין אפשר לשהות ולנשום, יש ברקע את הרעש של אנשים צווחים ואנשים שזורקים את עצמם מהחלונות. יש ריח באוויר של בשר חרוך ואני לא מצליחה לישון בשל הזוועה. זה מה שהיא רוצה לספר לחברים שהם מתקשרים לשאול מה שלומה. אבל במקום זה אני משיבה להם שהכל בסדר. אז זאת לינה, ואנחנו נמשיך, אני רוצה שאתם תמשיכו לראות, וכאן מגיעים באמת אותם ציוצים סרקסטיים, אתם תראו, זה כבר רמז דאגר כותב את הציוץ הבא, הוא אומר, How is Lebanon not a Black Mirror episode? איך יכול להיות עדיין שלבנון לא נעשה פרק בסדרה מראה שחורה? מי שלא מכיר את הסדרה מראה שחורה, זו סדרה שלמעשה מראה לנו סיטואציות של דיסוטופיה עתידיים, באמת, מה שנקרא כמו קומדיה שחורה, אבל איך הטכנולוגיה, לאן היא תביא אותנו, אבל רק את הצד השלילי כמובן, לאן זה הכל הולך. ורמז באמת שואל, הוא אומר, המצב של לבנון כל כך רע, שלפחות צריך לעשות על לבנון פרק במראה שחורה. כמו כן, אתם רואים את הגרף ברקע, ובו למעשה אני מראה לכם את השליש, אני מציגה לכם את השליש האחרון של הגרף, אתם רואים את הנפילה האדירה הזאת, שבה כתוב, כלומר, באפור כתוב, זה אותו השלב ש-everything is okay. עידן הכל בסדר, זה העידן הראשון. העידן השני, זה היה העידן בלבנון, the crying wolf zone, כלומר, אותו אזור שבו צעקנו זאב זאב, חלפנו על העידן הזה, ולבנון, אתם רואים, נמצאת בשליש האחרון, הם קוראים לשליש הזה, the darkness and hunger, שלב החשיכה המוחלטת והרעב, והציוצים, הצייצנים ברשת שואלים, אתם רואים A, B ו-C לאורך אותה נפילה של הגרף, והצייצנים הלבנונים שואלים, איפה לדעתכם כרגע בשלב הנוכחי נמצאת, באיזה שלב של הנפילה נמצאת לבנון? ב-A, B או C? זאת אומרת, אף אחד לא חושב שהיא נמצאת באיזשהו ישורת, או חס וחלילה בעלייה, זה קריסה מוחלטת, רק השאלה איפה היא ממוקמת בשלב של האפלה המוחלטת והרעב. פה אני רוצה להביא לכם את דבריו של... זה מאוד מאוד מעניין, זה דבריו של תושב מצור שמרועיין בזמן ההפגנות, והוא אומר את הדברים הבאים, המפגין בצור אומר את הדברים הבאים. אנחנו רוצים, שואלים אותו מה המצב, הוא אומר, אנחנו רוצים ממשלה עצמאית. כלומר, אתם שואלים אותי מה הלבנונים רוצים, על מה הם מפגינים ומה הם היו רוצים לראות. אז הוא אני חושב, שותח את זה בצורה טובה מאוד, ולכן אני מביאה את הדברים שלו שהופיעו בטלוויזיה. הוא אומר, אנחנו רוצים ממשלה עצמאית, לא רק עם אנשים טובים ומוכשרים, אלא גם חזקים, אשר יכולים לקבל החלטות, שיודעים מתי לומר כן ומתי לומר לא. אנחנו רוצים מנהיגים שיכולים לבנות מדינה מהימנה לכל עדה. אנחנו לא רוצים מדינה, זאת אומרת, סליחה, אנחנו רוצים מנהיגים שיכולים לבנות מדינה, לא מדינה לכל עדה. כלומר, לבנון היום זה פחות או יותר מחולקת למדינות לפי עדות. אנחנו רוצים ממשלה שיכולה לבנות בתי משפט עצמאיים, שיוכלו להשיב לנו את כספינו הגנובים, לספק לנו שירותי בריאות, ממשלה שתפסיק את ההברחות, תבנה מדינה מאוחדת, כלכלה מוגנת, ממשלה של אנשים עם חזון ופרויקטים. זו לא מהפכה של חודשים, זה ייקח שנים. אז אתם רואים, זה תושב צור, וזה מה שהוא אומר, אתם יכולים לראות את זה ברקע של, של הדברים, אני בכוונה מתרגמת לכם את זה לעברית, ואני אסיים למעשה עם דבריו של נדים אלקק, הלבנוני, הביירותי, שאומר את הדברים הבאים. על פי מה שאני שומע מאנשים המקושרים לפוליטיקאי, זה אמרתי לכם שאני אנסה רק להביא לכם את, את הדברים מתוך לבנון, ולא להגיד לכם לאן זה הולך, אבל הוא בכל זאת, אני אסיים עם זה, עם איזושהי פרשנות אחת של נדים אלקק, וכך זה נשמע. על פי מה שאני שומע מאנשים המקורבים, המקושרים לפוליטיקאים הלבנונים, הדרך בהם הם באופן מוסרי מצדיקים את הצמדותם לשלטון, לכיסא, הוא האיום באנרכיה ומלחמה. זאת אומרת, הם באמת מאמינים שבמידה והמשטר יקרוס, כלומר שאם הם ישחררו את האחיזה, אנחנו נראה אנרכיה ומלחמה בלבנון. ולכן הגנה על המערכת העדתית, היא הסיבה לקיומם. זאת אומרת, אם אתה מפרק את המערכת הדתית, המדינה לא יכולה להתקיים. היא הרזון דטרה של לבנון, ולכן הם יגנו על זה בכל אמצעי אפשרי. למי שחושב שזה ילך בקלות, ושאנשים יגידו, אוקיי, אתם זוכרים את המודל של טוניס, שבו בן עלי עוזב את טוניס ואומר, אני אוקיי, אתם לא רוצים אותי, אני הולך. בלבנון זה לא יקרה. הם באמת מאמינים שהם והמדינה זה אחד, ומרגע שהם ישחררו את השלטון, המדינה תקרוס לתוך אנרכיה ומלחמה, ולכן עוד צפויה לנו כנראה דרך ארוכה. אז עם זה אני מסיימת. אני יודעת שבשבועות האחרונים, אני כמעט ולא מביאה לכם דברים אופטימיים, אבל באמת המצב בגבול, גם בצפוני, גם המזרחי, בעבר דיברנו גם על הדרומי, הוא לא טוב, הוא לא מעודד, הענייני הפנים פשוט מציפים כרגע את המדינות, אוזלת יד, כלכלות קורסות, רעב, זה עומד במרכז העניינים של מה שמעסיק את הציבור, במקרה הפעם שבפינה שלנו הירדני והלבנוני, ואני מקווה שלמרות שזה עצוב, מדכא ומייאש, לפחות נתתי לכם ככה זווית ראייה והשמעתי לכם את הקולות של הירדנים, אז אתם, כאמור, אתם זוכרים, הפחד מהמודל הלבנוני והפחד מהמודל המצרי, דיקטטורה צבאית לא, קריסה כלכלית לא, ולכן כרגע המלך נשמר, והכיתונות של הכעס והביקורת מופנות באמת לאותם איזה שהם סקייפגוט, אותם באמת כאלה סעירים להזזל, הממשלות, השרים, שהם אותם אפשר להזיז, אבל המלך יציב. אז זה ברמה של ירדן, ולבנון, כמו שאתם רואים, קורסת לתוך אפלה, לתוך ערבה. זה כרגע הטראג'קטורי, לשם פניה כרגע מועדות. אז מקווה שהיה לכם מעניין הפינה הפעם, השבוע, ואנחנו נתראה עוד שבועיים בפינה חדשה, עם מגמה חדשה, עם נושא שיח חדשים. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ותודה ממני.